חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת ויקהל, ואנחנו נמשיך את הנדבך השלישי. דיברנו על החיבור לבורא עולם, דיברנו על התורה הקדושה, ואנחנו מדברים עכשיו על החלק השלישי, אהבת עם ישראל, שזה המשולש ברמודה. קודשה בריחו ואורייטה וישראל חדו. זה משולש ברמודה האמיתי שמקיים את העולם. פרשתנו כתוב, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת היו פני הקרובים. אז בפרשתנו התורה מתעדת את הקרובים שהם היו על אהרון העדות, ששם היו לוחות הברית, שוחחים בכנפיהם ופניהם איש אל אחיו. שואלת הגמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק ט', הרי בבניין של בית המקדש של שלמה המלך, כתוב בדברי הימים ב' פרק ג' פסוק י' ג', שמה כתוב על הקרובים ופניהם לבית. זאת אומרת, פה כתוב שפני הקרובים, פניהם איש אל אחיו. במקדש ראשון שבנה שלמה המלך כתוב פניהם אל הבית. למה? הרי הוא עשה את המקדש בדיוק בתבנית המשכן. אז למה שמה זה שונה? עוד שאלה, זו שאלה שהגמרא שואלת, ועוד שאלה, שאנחנו קראנו פרשת תרומה, לאחר שבנו את המשכן, מודיע הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות. בורא עולם אומר למשה רבנו, ברוך השם, גמרתם את המשכן, בניתם את המשכן, הכל, יש את קודש הקודשים, יש את ארון העדות, יש את הכפורת, יש את הקרובים, תדע לך שאני אדבר איתך, היכן, מהיכן הקדוש הוא ידבר עם משה? התורה מתעדת בפרוטרות, ומפרטת ומדייקת, ודיברתי איתך מעל הכפורת. הכפורת זה הכיסוי של ארון העדות. מבין שני הקרובים, זאת אומרת, יש לנו שני קרובים עומדים על הכפורת, מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות. זאת אומרת, שלא תתאה מבין שני הקרובים, הכוונה מתוך הארון, אלא מעל הארון, מבין הקרובים שהם נמצאים מעל הארון. מה זה? למה? למה שמה זה המקום שהקדוש חום מוציא את קולו ומדבר עם משה? למה לא מתוך ארון העדות, שמה לוחות הברית, שמה התורה הקדושה? צופים מאזינים עיקרים, דיברנו הרי כמו שאמרתי, כמו שפתחתי, דיברנו על החיבור לבורא עולם, על החיבור לתורה הקדושה, ועכשיו אנחנו מדברים על החיבור לכלל ישראל. כיוון שכמו שאמרנו, הזוהר כותב שאין אפשרות להפריד בין שלושת החלקים האלה. אי אפשר להתחבר לבורא עולם ולא להיות מחוברים לישראל, או לא להיות מחוברים לתורה, אלא זה שלישייה אחת, שהיא מחוברת אחת לשנייה. וכשמתחברים, מתחברים לכל השלישייה. החיבור לעם ישראל זהו ביטוי של אהבת ישראל. איך אתה מתחבר לכלל ישראל? כשאתה בראש מעיינך אהבת כלל ישראל. מה זה אהבה? לצערנו המושגים החברתיים של אהבה הם שונים מהאמת, מה שהתורה מלמדת אותנו. אדם משתמש בלשון אהבה שאוהב את חברו ואוהב את הדבר הזה ואוהב את הדבר הזה, אבל כשנתבונן ונעמיק בשפת הדיבור של בני אדם, המכוון בדברים, במילים של אהבה, הרחובית, הסתמית, זה אהבת עצמו, זה אנוכיות. איזה דגים אתה אוהב? זה וזה. איזה בישול? איזה בשר? איזה סלטים? לכל דבר האדם משתמש אוהב, אני אוהב את זה, אוהב את זה. ומה הוא עושה עם זה? הוא אוכל אותו. כשהוא אומר לחבר שלא אוהב אותו, הוא גם יאכל אותו. מה הוא אוהב? אוהב את עצמו. אוהב את מה שהוא מפיק מהמוצר הזה. וזה הביטוי של אהבה הרחובית הסתמית. אדם אוהב את מה שטוב לו, ממה שהוא נהנה, יכול לאהוב בן אדם, יכול לאהוב חבר. למה? כי נעים לו להיות בחברתו, הוא נהנה ממנו, מהקשרים שלו, מהיכולות שלו, מהלב שלו, מהנתינה שלו. זאת אומרת, זה לא מחייב בכלל שהאהבה היא משהו כלפי השני, אלא האהבה היא אנוכית, עצמית, שאתה אוהב כל מה שטוב לך ומה שמיטיב עמך. זו אהבה שמדוברת ברחוב השפה העממית. התורה אומרת לנו, לא, זו אהבה. זה לא אהבה. זה אהבה שאתה אוהב את עצמך. אהבה אמיתית, כמו שנבאר, זה לאהוב את השני מה שטוב לשני. ואני אפתח בשתי סיפורים על החזון איש. החזון איש היה ידוע ומפורסם כמה אהבת ישראל הייתה לו. פעם אחת הסתגר החזון איש בחדר שלו עם איזה זוג מבוגרים. וזה לוקח הרבה זמן, הם יושבים הרבה זמן אצל החזון איש. החזון איש חס על הזמן שלו. הזמן שלו כל כך יקר. והם שומעים מאחורי הדלת ויכוחים, 200 חבילות סיכות, 1,000 כפתורים, כל מיני דברים כאלה, לא מבינים ריבונו של עולם, מה החזון איש כאילו דן באיזה סוגיה, ומסתגר איתם, וכל כך הרבה זמן יושב איתם, עד שהשיחה הזאת נגמרה, לקח הרבה זמן, סוף סוף, הדלת נפתחה. ואז, אחרי שהם יצאו, שואלים את החזון איש, בני ביתו, מה קרה שם? מה זה כל הדיבורים האלה? כמה מחתים, כמה סיכות, כמה כפתורים? מה זה? למה איך החזון איש יושב ככה? אמר להם, אני רוצה להגיד לכם, אלה ניצולי שואה, עברו את כל הסבל שבעולם, איבדו את כל המשפחה, שבורי לב, והם רוצים לפתוח איזה סדקית כדי להתפרנס, הם לא יודעים איך לפתוח, אז הם באו לרב להתייעץ, איך פותחים סדקית? אז מה אתם רוצים, שאני לא ארחם עליהם? אני לא אכאב את כאבם? אז ישבתי איתם בסבלנות, וניסיתי לפשר בין הוויכוח של הבעל לאישה, זה אומר ככה, היא אומרת ככה, ניסיתי לפשר ביניהם כדי שילכו ביחד בשמחה ויפתחו. אתם יודעים איזה חסד זה? לדאוג קצת, להוריד מהצער של השני. זה היה מעשה אחד. מעשה שני, פעם אחת החזון איש, הרופאים אמרו לו שהוא חייב ללכת, לעשות קצת הליכה ולטייל בשביל לשמור על הבריאות שלו, אז הוא היה הולך תמיד עם האחד שהיה איתו צמוד אליו, והיה תופס לו את היד, והולך איתו ברחוב עם המקל. והנה, כשהם הולכים בדרך, החזון איש רואה איזה בן אדם ממולו, כולו נפול, עצוב. עוצר על ידו. למה אתה כל כך עצוב? מה קרה? החזון איש הוציא את היד שלו מזה שתופס לו מהעוזר שלו, ולקח את המקל שלו, והתחיל לרקוד ברחוב, רוקד, רוקד עם המקל, רוקד, רוקד. תהיה שמח, תהיה שמח. עד שהלך חיוך אותו זקן, הלך חיוך מהריקודים של החזון איש ברחוב. ואחרי זה המשיכו את דרכם. אותו עוזר אומר לחזון איש, מה קרה? איך אפשר הרב ברחוב, רוקד עם המקל? מה, מי זה הבן אדם? מה? אמר לו, אתה צריך להבין, זה בן אדם שחרב עליו עולמו, כל כולו שבור לרסיסים מכל מה שחווה בשואה. קצת להוציא חיוך לבן אדם, איך אפשר לא לאהוב את עם ישראל, איך לא להשקיע קצת, לשמח אותו. שזה עשיתי את זה, אני מקווה שהצלחתי, נכון? הוא חייך סוף סוף, שווה לעשות את כל זה. אני אומר לכם את האמת, אני לא חשבתי לומר את זה, אבל בדיוק לפני שאני אומר את השיעור הזה, בדיוק דופקים לי בדלת זוג מבוגרים. דופקים לי זוג. והזוג המבוגרים פנו אליי בשאלה, אם רוצים בבקשה, כנסו, נדבר. אני שומע, הבעל אומר לי, כבוד הרב, אשתי רוצה שלא יהיה לי מפתח של הבית. היא רוצה שרק המפתחות יהיה אצלה. מה זאת אומרת? למה את חושבת ככה? איך הוא יהיה? מה, הוא לא יכול להיכנס לבית? זה לא טוב בשבילך שאת תהיה נעולה או משהו, והוא לא יכול להיכנס לעזור לך אם את צריכה או משהו, ואיך הוא ייכנס לבית אם את לא נמצאת בבית, או את ישנה. לא, אני בבית. אז מקסימום שילך, מה, רבי עקיבא לא ישב ולמד בבית המדרש? שילך לבית המדרש אם לא. יישב ללמוד, היא אומרת לי. אמרתי לה, אבל זה לא הולך ככה. ובכל זאת זה בית שלו. הוא עייף מסכן, הוא לא יכול לשבת ללמוד, הוא רוצה לנוע. למה לא להתני לו מפתח? ואני רואה בקיצור שהאישה הזאת יש לה סכיזופרניה, סובלת מדמיונות, שהשכנים כל הזמן גונבים לה, ואת הכל לוקחים לה. אומרת בעלי תמים, קראתי לו לצד, אמרתי, אני אנסה לדבר איתו, אמרתי לו, לך תפתח מפתח, תביא לה מפתח, אחד תגיד לה, הנה המפתח, ויהיה לך מפתח, במקום להתווכח איתה. זה לא יעזור, אמרתי לו, יש בעיה, היא צריכה טיפול רפואי, זה לא, היא לא שולטת, מסכנה, אין מה לעשות. טוב, אומר לי, מה אני אעשה, השם יעזור. אחרי שגמרתי איתו, אז היא אומרת לבעלה, לך, לך לצד, אני רוצה לדבר עם הרב לבד. כמובן שידעתי, והיא נכנסת אליי, והיא יושבת לספר סיפורים וסיפורים וסיפורים. אמרתי, הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה מדבר על אהבת ישראל, בוא נראה אותך, בוא נראה אותך שיהיה לך סבלנות, לשבת, לשמוע כל מיני סיפורים, כל מיני דמיונות, מה לעשות? לא היה ברירה, כן, שמעתי אותה. זה אהבת ישראל. ככה צריך האדם לדעת, זה התפקיד שלנו. לאהוב אחד את השני. אולי זה, אולי עצם זה ששומעים, זה כבר עושה איזה נחת, איזה רוגע, איזה שלווה. החזון איש מוכן היה לבטל את התורה שלו בשביל זה. נו, אז מה אנחנו, מה נאמר, מה נדבר בכלל? הוריי ורבותיי, זה המושג של אהבת ישראל אמיתית. וכדי שנבין את הדברים לעומק, נקדים שתי הקדמות קטנות. דבר ראשון, שבעצם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, עולם חסד ייבנה. המהות של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו כדי לעשות טוב עם הבריאות. כיוון שכל טוב יש ברצון שלו להיטיב. כך כותב בספר החינוך, כך כותבים, הרבה ספרים הקדושים כותבים את זה. שבעצם זה החוק, זה החוק של הטבע, כך כותב בדעת תבונות הרמח"ל. כי האל יתברך שמו הוא תכלית הטוב, ודאי, ואומנם מחוק הטוב הוא להיטיב. זאת אומרת שבעצם כל הבריאה של העולם, היא נועדה כדי לעשות טוב אחד לשני. להיטיב. ואנחנו צריכים ללכת בדרכיו של בורא עולם. והדבר הזה זהו בעצם קיום העולם. זה כמו שהמדרש בעבוד רבי נתן מספר, שפעם אחת רבן יוחנן בן זכאי יצא מירושלים עם רבי יהושע, וראו את חורבן הבית ואמר לו רבי יהושע לרבן יוחנן בן זכאי, כבוד הרב, תראה מה יהיה איתנו, חרב את המקדש, היה מחפר לנו את האבונות, עכשיו אין לנו איך לחפר את האבונות. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא, אל תהיה בצער, כי עדיין יש תחליף לחורבן הבית, יש חסד, חסד, חסד. כי החסד הוא יותר אפילו מהקורבנות, כי חפץ, כי חסד חפצתי ולא זבח, כתוב בהושע פרק ו'. זאת אומרת שבעצם המושג של אהבת הזולת והעזרה לזולת, זהו בעצם התשתית של כל בריאת העולם, שכך מידתו של בורא עולם, ואנחנו צריכים ללכת בדרכיו של בורא עולם. והדבר השני, אנחנו חייבים לדעת נקודה נוספת, שהאדם מטבעו נולד אנוכי, 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 שאוהב את עצמו. זה הטבע של האדם, שזהו החלק, הקונפליקט שלו עם התכלית שלו, שהוא צריך לעבוד על זה. האדם נולד עם כל האנוכיות, איך לחשוב על עצמו, מה לעשות לעצמו. זהו דרכו של כנען, שהרי הוא ציווה לבניו, הגמרא אומרת שהוא ציווה לבניו, להיות אנוכיים, לדעת שחייבים לדאוג לעצמכם, אם אתם לא תדאגו לעצמכם, אף אחד לא ידאג לכם, לכן תגנבו, תגזלו, תדאגו לעצמכם לחיות. זהו הדרך ההיפוכה, היפוך מהדרך של התורה הקדושה. התורה רוצה ללמד אותנו שכל התכלית שלנו, לעבוד על המציאות שלנו, שהבן אדם נולד אנוכי, כמו שאומרים חז"ל, הרי הוא נולד עם יד קפוצה, והוא יוצא עם יד פתוחה. זה מרמז למה ששלמה המלך אמר בחוכמתו בקהלת פרק ה', פסוק י' ד', כאשר יצא מבטן אמו ערום, ישוב ללכת כשבא, ומאומה לא יישא בעמלו שילך בן. אדם צריך לדעת האמת. האמת הוא הרי, אתה יכול לעשות ולעשות, אבל זה שום דבר. איך שבאת לעולם ערום, ככה אתה יוצא ערום מהכל. התכלית של האדם זה לא הצבירה, זה לא האנוכיות, ודאי שאדם צריך לחיות ולדאוג לעצמו, אבל תכליתו של האדם זה להיטיב, להיטיב עם הזולת. לחשוב מה אני יכול לעשות ולנצל את הימים ואת השנים שהקדוש ברוך הוא יקצה לכל אדם, איך הוא יכול לעשות טוב לשני. ממילא יש לנו את שתי החלקים האלה, שאדם מבין שזה התכלית של האדם, לעשות טוב וללכת בדרכי הבורא יתברך, ומצד שני הוא יודע שזה עבודה וקשה, כי האדם מטבעו הוא אנוכי וצריך לעבוד על זה. אז נוכל להבין את המסר של כל הנושא של הקרובים, שהגמרא מתרצת למה במשכן פניהם האיש אל אחיו, ואילו במקדש היה פניהם אל הבית, זה בא לרמז על מצבם של עם ישראל. כשעם ישראל אוהב אחד את השני, פירושו של דבר פניהם איש אל אחיו, אז גם הקרובים פניהם איש אל אחיו. בזמן בית המקדש לא עשו רצון השם, לא הייתה אהבת ישראל, כל אחד פניהם אל הבית, הכוונה היא לאנוכיות שלו, לדאגה האנוכית והעצמית. וזה הבעיה שלנו. המהות והתיקון של כל אדם, זה כשיחשוב מה טוב לשני. מה פירוש מה טוב לשני? הלל הזקן מלמד אותנו, במסכת שבת בדף למד א', מסופר שמה שבא אותו גר, שהוא רצה, גוי שרצה להתגייר, אבל על מנת שלמד אותו את כל התורה הרגל אחד. אמר לו, אין בעיה. כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. מי דשני עלך, לא תעביד לחברך, זה כל התורה. אם אתה תיקח את הפסוק הזה ותקיים אותו, תבצע אותו, אתה מקיים את כל התורה כולה. תגיע לכל התורה כולה. ואז שואלים כולם, מה הפשט, למה הלל הפכת לשום? הלל, במקום להגיד בצורה חיובית, הפסוק כתוב, ואהבת לרעך כמוך. אז צריך לאהוב את השני, כמו שאתה אוהב את עצמך. מה הלל עשה? אמר, לא, זה לא הפשט. מה שאתה לא אוהב שיעשו לך, אל תעשה לשני. למה הוא לא לקח את השלילי במקום החיובי? אלא הלל הזקן בא ללמד אותנו. אם בן אדם יגדיר את האהבה שלו, שהיא מושתתת על מה שאתה אוהב לעצמך, תעשה לשני, אז יהיה מזה רק חורבן. כי לא כל מה שאתה אוהב, השני אוהב. לא כל מה שטוב לך, זה טוב לשני. לפעמים לשני זה רע, לפעמים לשני זה מציק. לכן המדד האמיתי לאהבה, זה לא מה שאתה עושה, מה שאתה אוהב לעצמך. זה כמו שהיה מסופר על בעל המראות צובעות, רבי משה זאב, שהוא היה רבה של ביאליסטוק, שפעם אחד היה, הרי הם חלקים את האנשים לשבתות, מארחים אותם בתור, וכשהיו שולחים בתור אצל העשיר הזה, זקנים האנשים שנפלו בגורל הזה. נכנסים רעבים, יוצאים רעבים, נתן להם בקושי פרוסה, קצת מים. בקיצור, קרא לו הרב של העיר, רבא של ביאליסטוק, אומר לו, מה זה? מה זה ועל מה זה? מה? אומר לו, מה? כתוב בתורה, ואהבת רעך כמוך, מה אתה רוצה? אני אומר לך את האמת, אני ככה אוכל. אני אוכל לחם וקצת מים. אני נותן להם מה שאני אוהב, מה שאני אוכל, אני נותן להם. אז אני עושה, מקיים את הפסוק, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, בעל אמרות צוות, רבא של ביאליסטוק, לא, לא. זה לא הפסוק. הפסוק לא אמר לך, ואהבת רעך כמוך, תעשה מה שאתה עושה. לך יש כאבי בטן, לך יש בעיה באוכל, ואתה לא יכול לאכול, זה בעיה שלך. מה זה שייך אליהם? להם זה לא עושה טוב. הרי כתוב פורש, למה הקדוש הוא נושא פנים? כתוב בגמרא, בגלל שהם מדקדקים על עצמם עד כזית וכבצה. הוא אומר, למה כתוב חכמים על עצמם? על עצמם הם מחמירים לאכול כזית, להסתפק בכזית, כבצה. לאחרים נותנים בשפע. לכן בא הלל ואומר, אל תנסה לפרש את הפסוק שתעשה מה שטוב לך. זה לא המדד. אתה יש לך דיאטה, אתה יש לך בעיה רפואית, אתה לא מסוגל לאכול את זה, אתה לא מסוגל לשתות את זה. מה זה קשור לשני? בגלל זה נקרא שאתה אוהב אותו? לא. אתה אוהב את עצמך. אהבה אמיתית, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, הרי אתה לא רוצה שיציקו לך. אתה לא רוצה שיתנו לך מה שאתה לא אוהב. אתה לא רוצה שיתנו לך בקמצנות. אז אל תעשה גם לשני. זה אהבה. אהבה האמיתית היא בעצם שאתה חושב מה טוב לשני, לא מה טוב לך. זה ואהבת לרעך כמוך. מדייק את זה, האבן עזרא אומר, למה כתוב בלמד? למה לא כתוב ואהבת רעך כמוך? למה לרעך? אתה צריך לאהוב מה שלרעך טוב. אם היה כתוב רעך, אז היית אומר כמוני. לרעך, אתה צריך לאהוב מה לרע שלך טוב. הרמב"ן מדייק את זה בצורה אחרת. למה לא כתוב ואהבת את רעך? למה ואהבת רעך כמוך, לרעך כמוך? כדי לרבות שאתה צריך לאהוב את מה לתת למה שהשני אוהב. זאת אומרת, המושגים של אהבת התורה היא שפניהם איש אל אחיו. שכאשר חושבים אחד על השני ודואגים אחד לשני, מה שטוב אחד לשני, אז זה אהבה אמיתית. אהבה אנוכית זה מה שאתה אוהב, זה לא ואהבת לרעך כמוך. אהבת ישראל פירושו של דבר, תחשוב מה אתה יכול לעשות טוב לשני. לרקוד לו עם המקל ברחוב, לשבת איתו ולדבר איתו ולהעריך איתו בשיחה, בשביל כפתורים ובשביל סיכות ולבזבז את הזמן, לעשות לו טוב. ודאי שזה לא טוב לחזון איש, אבל זה טוב לשני. זה אהבת ישראל. זה ואהבת לרעך כמוך. תחשוב מה אתה יכול לעשות לשני טוב, אפילו שלך זה לא טוב. זה ואהבת לרעך כמוך. ועל כך אומר הבעל שם טוב, שכתוב השם צלחה על יד ימיניך. מה זה השם צלחה? אומר הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא מתנהג כמו הצל שלך. הצל שלך, איך שאתה מזיז, ככה זז הצל. ככה הקדוש ברוך הוא, איך שאתה מתנהג לשני, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך. אם אתה באמת חושב על השני ומה שטוב לשני, אז הוא גם כן מתנהג איתך ככה. אם אתה חושב רק על עצמך, אז הקדוש ברוך הוא גם מתנהג איתך ככה. לכן אהבה שתלויה בדבר, אין לה קיום. אהבה אמיתית, זה אהבה שלא תלויה בדבר. אלא אהבה מתוך רצון להיטיב לשני כמו בורא עולם. סופר על הרב זושה, שפעם אחת, הוא נאסף לו קצת, הצטבר לו איזה 10 רובל, זה הרבה כסף בשבילו, והגיע שבת, אמר, איפה אני אשמור עכשיו את הכסף? אין לו כספת, אין לו כלום. החליט, הוא אמר, לקח פסוק, לוקח את הספר חומש שמות, ובחומש שמות פתח את פרשת יתרו, לא תגנוב, 10 הדיברות, שם שם את הכסף. הוא אמר, בטוח, מי שיפתח, הרי כתוב, לא תגנוב, לא יעיז לגנוב לו. והנה, אחרי שעבר שבת, מוצאי שבת, הוא הולך לפתוח את החומה, זה 5 חומשי תורה, הוא פותח פרשת יתרו, לא תגנוב, אין כסף. וואי, לא עזרה, לא תגנוב, איך יכול להיות שהוא לא פחד מה לא תגנוב? אבל הוא רואה שבחומש יש מקום אחד שהוא נראה קצת עווה. דף דף פותח, הוא מוצא את זה בפרשת קדושים בחומש ויקרא. מוצא שם 5 רובל. איפה הוא שם את 5 רובל? פסוק ואהבת לרעך כמוך. אמר רב זושה, תראה איזה גנב צדיק זה. אני לא חשבתי על אף אחד. אני חשבתי על עצמי, לא תגנוב, שלא יקחו לי. אבל הגנב רצה, חשב גם עליי, ואהבת רעך כמוך. התחלק איתי חצי חצי. אז הוא לקח חצי, אבל השאיר לי חצי. הוא רצה ללמד אותי שאני ידע לחשוב גם על השני. זה בתור מסר כזה חד, להבין עד כמה צריך לחשוב. היה מסופר על הרב יחזקאל אברמסקי, שפעם אחד הוא היה עובר בדרך, והוא רואה איזה ילדה קטנה, בוכה. בוכה, רואה ילדה בוכה, למה היא בוכה? מה, זקנה ברחוב? מה, התכופף אליה, מה קרה? היה ילדה מתוקה, למה את בוכה? מה יש לך? היא אומרת לו, כבוד הרב, זה היה היום בבית ספר, היינו בבית ספר, היה לנו מסיבה, והילדות כולם צחקו עליי, אמרו לי שהבגד שלי הכי לא יפה, הכי גרוע, וזה ממש פגע בי קשה מאוד. שמע את זה הרב אברמסקי, אמר לה, תשמעי ילדה, איך קוראים לך? רבקה. קוראים לך רבקה, לכי תגידי, שהרב של הרחוב אמר לי, שהשם שלי זה הכי יפה מכל הבנות, וגם הבגד שלך הוא הכי יפה מכולם. לכי תגידי להם שהרב אומר ככה. והילדה כל כך שמחה, התעודדה ורצה משמחה, שהרב הזקן ככה מדבר ואומר לה, בשמו שתגיד, וככה היא נרגעה. העוזר של הרב שהיה איתו, שואל את הרב, מה קרה? מה הרב מתייחס לילדה ולשטויות של ילדים קטנים, הבגל לא יפה, כן יפה. אמר לו, הרב יחזקאל אברמסקי, כתוב, הקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא כתוב, מחה, שם אלוקים, דמעה מעל כל פנים. מה זה כל פנים? כל פנים, אפילו שילדה קטנות צריכים למחות את הדמעות. איך אפשר לראות ילדה מסכנה עם דמעות ולא להתייחס אליה? אם הקדוש ברוך הוא מתייחס, גם אנחנו צריכים להתייחס. לחשוב גם על הילדה קטנה, ואם אפשר להרגיע אותה, למה לא נרגיע אותה? זו הייתה הנהגה של גדולי ישראל. כמו שמסופר על חכם ציון אבא שאול, זכרו צדיק וברכה, מסופר עליו שפעם אחת היה לו חולשה גדולה, הוא היה רגיל להגיד שיעור שהיה מוסר בבית הכנסת קבוע, והיו תלמידי חכמים והכל שבאים להשתתף, פעם אחת הייתה לו חולשה גדולה מאוד, תמיד אחרי השיעור באים, שואלים שאלות וברכות והכל. אותו פעם ביקש, שהוא חלש מאוד, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל, שלא ישאלו אותו שאלות אחרי השיעור. אבל למרות כל מה שהוא ביקש, בכל זאת, פנה אלה פתאום אחד, נדחף ונדחף, הרב, אין לי קושיה, אני לא בא לשאול שאלות, אני רק רוצה רק ברכה, ברך אותו. בא אחד, אמר לרב, חכם, מה הבעיה? תברך אותי שהברכות שלי יתקבלו, ואני אברך במקומך שלא תצטרך להתאמץ. למה ככה מאמצים אותך ומטרחים אותך? תברך אותי, אתה הברכות שלך מתקיימות. תברך אותי שהברכות שלי יתקיימו, ואני אברך את כולם. אמר לו חכם בן ציון, קודם כל מי אמר לך שהברכות שלי מתקיימות? אם אני יודע שהברכות שלי מתקיימות, אני אעמוד ברחוב, אברך כל היום את כולם, למה לא? אבל ככה הוא התחיל, אמר לו, אבל מציאות, כבוד הרב, הברכות שלך בפועל פועלות. אני גם רוצה. אמר לו, אין שום בעיה. אם אתה רוצה שהברכות שלך יפעלו, אתה יודע איך? אני 40 שנה עובד להחדיר בלב שלי אהבת כלל ישראל. 40 שנה אני עובד על זה. אם אתה תאהב כל בן אדם, אבל כמו את עצמך, תאהב אותו אהבה פנימית, שיקאב לך כשכואב לו. אם אתה תאהב את זה, תדע לך שהברכות שלך יתקיימו. למה? כי הקדוש ברוך הוא למשל מגיע לבן אדם איזה צער, איזה גזרה. בגלל שהבן אדם נכשל באיזה חטא מגיע לו. אבל אם הוא בא אל החכם, והחכם כל כך מצטער בגללו, עליו על החכם לא נגזר שיצטער, למה הוא צריך להצטער? אז הקדוש ברוך הוא אוטומטי מבטל את הגזרה. כי הוא רואה את החכם מצטער בגללו, אומר עליו לא מגיע לו הגזרה, ואז הברכה שלו מתקבלת. אז אם אתה תאהב כל אחד מכל הלב, הברכות שלך גם יפעלו. זה הכוח של אהבת ישראל, של חכמי ישראל. עד כדי כך מספרים שעל הרב ברדיצ'ו, שהוא הרי פעם אחד, הרב ברדיצ'ו היה איזה חולה, שמצבו, הוא לא שומר תורה מצוות ולא כלום, אבל היה מצבו קשה, והוא תמיד היה הולך לכל חולה לבקר, והוא נכנס וראה אותו בוכה ובוכה, אמר לו, למה אתה בוכה? למה אתה במצב כזה? אמר לו, כבוד הרבה, הוא מפחד, הוא יודע שעוד מעט הוא ילך לעולם הבא. הוא לא קיים, לא תורה, לא מצוות. מה יהיה איתו בעולם הבא? הוא לא יכול להירגע. אז הוא בוכה על מצבו, על גורלו. ראה שאי אפשר להרגיע אותו. התכופף אליו הרב ברדיצ'ו, ואמר לו, עכשיו אני מוציא פתק, כותב לך, כל החלק שלי לעולם הבא, אני נותן לך מתנה. העיקר תהיה רגוע, תהיה שמח. ואז הוא נרגע. מה? הוא מקבל את החלק של העולם הבא של הרב ברדיצ'ו. אמרו לו לרב ברדיצ'ו, איך אתה עושה כזה דבר? בן אדם, מה אתה רוצה ממנו? אז עוד מעט הוא הולך בין כל, להיפטר. אז מה אתה הולך אומר? כדאי רגע אחד, שבן אדם נשמח אותו, שלא יהיה לו צער, שווה יותר מכל העולם הבא. זה אהבת ישראל אמיתית. אהבת ישראל, זה כמו שאומרים על הרב ברוך בר, בעל הברכת שמואל, הוא אמר להם, לתלמידים שלו, הוא אומר להם תמיד, הבעיה כשהאדם יגיע לעתיד לבוא לעולם הבא, מה יעשה? זה מה שהוא מפחד, הוא מפחד, מה יוכל לענות לבורא עולם? הרי אם הוא ינסה לבוא ולהגיד, אני ישבתי ולמדתי בעמקות, הוא אומר, הרי מסתם אני אפגוש את הרב עקיבא גר, אני לא יכול להגיד כאלה מילים. על יד הרב עקיבא גר, אני יכול להגיד, למדתי בעמקות, אני לא, אפס. אם אני אגיד שעבדתי על המידות שלי, הרי גם הרב ישראל מסלנטי יהיה שם, איך אני יכול לדבר ליד הרב ישראל מסלנט שעבדתי על המידות שלי? ואז הוא אומר להם, אתם יודעים, רק דבר אחד אני חשבתי. דבר אחד אני יכול לבוא כן לבורא עולם. שאני אוהב כל אחד מישראל, אני עובד על זה קשה, לאהוב כל אחד. וכשאני רואה בן אדם ברחוב, אני מברך אותו ירצון שיצליח, כל הברכות יחולו על ראשו. מרוב שאני אוהב כל אחד. מוריי ורבותיי, אחרי כל הדברים האלה, אנחנו למדים שצריך לדעת, כמו שכבר דיברנו, צריך כל אדם לשאוף להתחבר לבורא עולם, ולהתחבר לתורה הקדושה, ולהתחבר לעם ישראל, שכל זה זה משולש ברמודה, שזהו קיום העולם, הקדוש הוא ברא את העולם, להיטיב עם הבריות, וללכת בדרכיו, לעשות טוב לשני, לאהוב את כלל ישראל, ולדעת מה זה אהבת ישראל אמיתית, זה כשאתה חושב מה טוב לשני, לא מה טוב לך, על חשבונך, על חשבון הזמן שלך, על חשבון הביטול תורה שלך, על חשבון המצוקה שקשה לך, ואתה מעניק את מה שאתה יכול להעניק לשני, לחשוב איך אתה יכול לעשות טוב לשני, כמו שהחזון איש רקד ברחוב, לעשות, לשמח, כמו הצדיק הרב מברדיצ'וב, שנתן אפילו את העולם הבא שלו, העיקר לשמח יהודי לכמה דקות. אדם צריך לדעת שהאהבה האמיתית, זה שמה טוב לשני, לא מה טוב לך, לא מה שאתה אוהב, אהבה רחובית זה לא אהבה, זה אנוכיות מושלמת. אהבה אמיתית זה שבן אדם אוהב את השני ודואג, ובראש מעייניו פניהם איש אל אחיו. מה טוב לו, מה חסר לו, מה כואב לו, מה אני יכול להועיל לו, לברך אותו, להתפלל עליו, להושיט יד לעזרה. זהו התכלית כי העולם חסד ייבנה. כשבן אדם מחובר לכלל ישראל, ומחובר ממילא לתורה הקדושה ולבורא עולם, אז כל השפע, כל הברכה, כל ההצלחה, הכל נפתח לפניו. יעזור השם שנזכה כולנו להרבות אהבת ישראל, ובפרט אחרי כל הבחירות הסוערות, שהיה כותביות, שהיה כל מיני פילוגים, כל מיני דיבורים, זהו הזמן לחזק את בדק הבית ולהרבות אהבה, כי זה הדבר שיביא לנו ויחיש לנו את הגאולה ואת הניצחון נגד כל אויבינו. יעזור השם שנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.